שלום וברוכים הבאים לפרק הראשון של הכל מעניין, פודקאסט שלי, שבו אנחנו נתעסק באנשים מעניינים. בשבועות האחרונים, כשחשבתי להקליט פודקאסט, אז שמעתי הרבה מאוד פעמים אנשים אומרים לי, אבל כולם יש שם פודקאסט. מה שכמובן העלה בי את השאלה, אוקיי, לכולם יש, אז למה גם לא לי? אבל אם נהיה שנייה רציניים, אני מרגיש שיש אמנם הרבה מאוד פודקאסטים, אבל הם כולם באים עם סבב קבוע של מרואיינים, אנשים שהם מאוד מעניינים בפני עצמם, אבל כאלה שאנחנו כבר קצת מכירים. באמת שלדעתי יש מלא אנשים מעניינים בעולם שמסתובבים בו, הם לא סלבס, הם לא אנשים מיוחדים, פשוט יש להם סיפור, יש להם תשוקה מעניין. ויש מה שלמדתי בתקופה האחרונה זה שלכולם יש סיפור לספר, שאני מאוד נהנה לדבר עם אנשים שיש להם סיפור לספר, ולשמוע את הסיפור שלהם. אז מה שאנחנו הולכים לעשות פה זה בעצם לדבר עם אנשים, סתם אנשים, כביכול, אף אחד לא באמת סתם, ולשמוע על התשוקה שלהם. זה יכול להיות משהו שהוא מיינסטרימי, ויכול להיות משהו שהוא איזוטרי לגמרי, ואני אוהב לשמוע את האנשים שמדברים על התשוקות שלהם, גם אם לי בעצמי אין תשוקה שאני הולך איתה עד הסוף, אני חושב שאני, הדבר שאני הכי אוהב זה לשמוע אנשים מדברים על שלהם. וזה מה שאנחנו נעשה פה, והיום בפרק הראשון, פרק על רסלינג. שלום. אנחנו היום מארחים את ניר פוחצ'בסקי, אמרתי נכון?
נכון מאוד.
ואת ירון כפיר, בוקר טוב.
בוקר נפלא.
בואו תציגו את עצמכם קודם כל. ניר, תתחיל אתה.
שלום, אני ניר פוחצ'בסקי, אני בן 37, גר בחיפה, ואוהד רסלינג חזק בתוך הרסלינג מ-2003. פלוס מינוס, התחלתי להיכנס לעולם חזק.
מאז שהיית טינאג'ר בעצם?
לא, צבא.
צבא.
נכנסתי, אני מכיר את עולם הרסלינג עוד משנות ה-90, ברט הארט, יוקוזונה, כל התקופה הזאת, אספנו מדבקות בילדות, אבל נכנסתי חזק, נדבר על זה עוד, אבל נכנסתי חזק לעולם בצבא.
אוקיי. ירון?
ירון כפיר, בן 36, גורי ברמת גן, אני בעולם הרסלינג מאז התקופה שניר מתאר, של הברט הארט ויוקוזונה, יש לי את הרגע שהזמנת אותי לפודקאסט הזה, נזכרתי בזיכרון הראשון שלי, שזה יום העצמאות, אני חושב הייתי גיל 6, זה היה רסלמניה 9, אבא שלי יושיב אותי בסלון מול הדבר הזה, ראיתי את האנדרטייקר וזהו, מאז אני מכור לשיט הזה, כמו שאני אמר.
יפה, אז ירון, בוא תספר לנו קצת מה זה, לפני שתספרו לנו איך נכנסתם לזה, מה זה בכלל רסלינג?
וואו, זו שאלה קשה, סתם. בסופו של דבר רסלינג זה, אני לא אוהב את המושג הזה כל כך, ניר יותר מתחבר אליו, אבל זה ספורט בידורי, כמו שהחברה המובילה דווי קוראת לזה. זה בסופו של דבר מדמה קרבות בין אנשים לנשים, על חגורות, כאילו מייצר כמו עולם מזויף של אגרוף, כמו דוגמה, כמו שתראה סרט של רוקי, רק שזה תוכנית שבועית, מבוצע בלייב על ידי אנשים, אז אין אופציות לערוך את זה, אז אתה בעצם רואה את כל הקרב הזה, כמו שאתה רואה קרב אגרוף אמיתי, רק שהמתמודדים יודעים את מהלך הקרב ברוב המקרים, ויודעים גם מי כמובן ינצח בסופו של דבר.
אני חושב שרסלינג איזן רסלינג, תגדיר את זה בצורה מאוד טובה, את מה זה היאבקות, ספורט בידורי, היאבקות, רסלינג, זה תוכנית, על תוכנית ריאליטי, על UFC, כאילו, זה לא באמת UFC, זה כאילו מישהו עשה תוכנית ריאליטי מתוסרטת, כאילו, יותר מתוסרטת מתוכניות ריאליטי רגילות.
הבנתי, כלומר, יודעים מראש מה הולך לקרות, המארגנים, כמובן לא הצופים.
את התוצאה הסופית יודעים לרוב, כיום יותר ויותר מדברים על מה הולך להיות הספוטים הגדולים בתוך הקרב, אבל חלק מהקרבות המשתתפים, זה תלוי מאוד במי משתתף בזירה וכמה ניסיון יש להם, יש חבר'ה שיעשו לייאוט של הקרב כולו, וידעו בדיוק מה הספוט ומה הם עושים במהלך הקרב, אבל החבר'ה הגדולים יותר, החבר'ה עם יותר ניסיון, יקראו, יעשו אודיבל במהלך קרב, ויקראו מובים, וירגישו את הקהל, וידעו לתת לך את השואו לפי איך שהם מרגישים שהקהל מגיב אליהם. אז לא הכל ידוע, אבל ספוטים הגדולים בדרך כלל ידועים מראש.
הבנתי. אוקיי. אז בוא תספר ניר קצת איך נכנסת לרסינג, מה שווה אותך בזה, איך הגעת לזה בכלל?
אז כמו שאמרתי, אני התחלתי בשנות ה-90 העליזות עם דונקה ליצן ואנדרטייקר וברט הארט וכל החבר'ה האלה ומלחמות עולם בחצר של הבית, האם זה אמיתי או לא אמיתי, כשעוד היינו צעירים ותמימים ומיסטר פוג'י בוגד באנדרטייקר ואיך הוא יכול לעשות את ההילטרן הזה, ואז זה נעלם, כי אתה מתבגר מזה באיזושהי תקופה. ובצבא, ב-2003-2004, אני הייתי בחיל האוויר, בתל נוף, ואחד החבר'ה שהיה מביא את הפרקים ב-DVD, היה לנו DVD, והיה מביא כל פעם שהוא חוזר הביתה, היה מוריד את הפרקים השבועיים ואת האירועים הגדולים, והיינו רואים בצבא. ומאז אני שם. תמיד מצאתי את לכל מקום שהלכתי, אם זה היה באוניברסיטה, אם זה היה אחר כך בעבודה, היה את הבן אדם האחד הזה שהחלתי לדבר איתו, ומבחינתי, אני חושב שזה שונה מירון, שמבחינתי זה תמיד היה חוויה חברתית, תמיד זה היה בשיתוף עם עוד בן אדם, שתיים, שהיה לי את הדיבור הזה איתם, את ההתלהבות, יש מונח שנקרא fantasy book, כאילו שאתה עושה בוקינג לסיפור שאתה הולך וקורא, מכיוון שהכל מתוסרט, אתה יכול לנחש ולחשוב לאן בעצם העלילה מתקדמת, כמו שאתה עכשיו רואה את Last of Us או את Game of Thrones, ואתה מנסה להבין מה הצעד הבא של העלילה, אז זה הדבר שאני מתחבר אליו הכי הרבה בהיאבקות, זה הסיפור, זה איך שהם מציגים לך את זה, כי כשזה טוב, זה משתווה Game of Thrones, ומשתווה ל-Last of Us, ומשתווה לדברים הטובים באמת, שזה מסופר כמו שצריך. וירון יכול לתאר את זה, את הרגשות הפגועים שלו, מהשבועות האחרונים, כשזה מסופר כמעט בצורה מושלמת.
אז בוא ירון, ספר לי אתה איך נכנסת לזה, וקצת, כן, איך זה מסופר. כלומר, יש עלילה בין פרקים שונים?
כן, זה כאילו, אני אתחיל מאיפה שאני נכנסתי, אז אמרתי, אני נכנסתי לזה מגיל 6, אז התחלה מן הסתם זה כמו ילד שרואה גיבורי על, בסופו של דבר הרסלינג מאוד מיוחד באותה תקופה ב-93, מאוד דמויות גדולות מהחיים, יש לך את האנדרטייקר, יש לך את הלק הוגן, כאילו יש לך את כל הדמויות הצבעוניות, ואתה מרגיש כאילו זה באמת סרט גיבורי על כמו שיש לנו היום של מארוול, ואז באמת בארץ הפסיקו, כמובן תמיד שידרו, לא שידרו, בסוף התחילו לשדר חברה אחרת שהייתה יותר ריאליסטית, זה כמו שהייתי יותר טינג'ר, אז הם היו מגניבים, הם אהבו בדיוק ראפ, שגם אני בדיוק נכנסתי לזה, היו שם שירים מגניבים, וכאילו המשכתי עם זה ככה, ונכנסתי לזה מאוד ברצינות אחרי התיכון, שגיליתי את כל עולם הרסלינג המורחב, וכן, זה בדיוק כאילו, בדברים שאתה אוהב את זה, זה כן, זה כאילו, יש פה מצד אחד את האספקט שזה תוכנית טלוויזיה שאתה יכול לעקוב אחרי, אני עוקב אחרי אנשים ותוכניות מסוימות מעל 20 שנה, אז יש לך כאילו את הקטע של האופרה צבון שזה לא נגמר אף פעם, תמיד השבוע אין לך פה בדבר הזה פגרה, יש לך את הנושא של באמת של האספקט של הלייב, גם אני וניר יצאנו להיות באירועים בלייב, אז הייתי מגדיר את זה כמו אווירה של בין, אתה יודע, ברודוויי, לבין משחק כדורגל, כאילו יש לך את כל האספקטים המדהימים של הברודווי, של הלייב שואו, ואת הצ'נטים של משחקי כדורגל, ואת החיבור הרגשי, כי לדוגמה עכשיו בתוכנית המובילה שיש, של סמקדאון, של WWE, יש מתאבק שנקרא סמי זיין, שאני זוכר אותו בשנת 2004, רואה אותו, אתה יודע, באיזה אולם בינגו בארצות הברית, נלחם, וזה כאילו הכי כמו שחקן נוער שראית אותו מגיע לבוגרים, ראית אותו אולי מגיע למונדיאל, זוכר בזה, אז יש לך את החיבור הרגשי הזה, שכאילו גם של, כמו של דמויות ואנשים שבאמת אתה עוקב אחריהם מלא מאוד זמן, אז כן, וכאילו יש לסיפורים, ויש סיפורים טובים יותר, וכמו שניר אמר, יש סיפורים שבאמת אני והוא במקרה יצא לנו להיות באותו אירוע שהגענו לעולם בברוקלין, ש18,000 התחילו את הקרב שהם צועקים למתאבק מסוים אדם קול, וסיימו את הקרב הזה שכל הקהל רוצה שהמתאבק שלו ג'וני גרגנו ייקח את התואר, כי הם הצליחו לספר לך סיפור בזירה שצריך לגרום ל18,000 איש שהגיעו והם רצו לראות, ואני הייתי שם, והם רצו לראות את אדם קול מנצח, צריכו לגרום לקהל להתהפך, כי זה היופי של רסלינג באמת שהוא נעשה טוב, אז הם יכולים באמת לבנות סיפורים טובים, אבל זה כמו, זה באמת כמו, אני מקביל את זה מאוד לרוקי, כאילו אתה רואה את הסיפורים של רוקי, אז כאילו פשוט הם יודעים, אם אתה יודע לעשות את זה טוב, זה יכול להגיע לרמות האלה.
ואיך זה עובד? כלומר, יש תוכנית שבועית שעוקבים אחריה, יש יומי, כמה העניין הזה, מה קורה בין תוכניות, מה, שמה,
זה מאוד תלוי בחברה. יש כרגע שתי חברות מובילות בארצות הברית, כשל-WWE יש שתי תוכניות שבועיות מובילות, סמקדאון ורו, רו משודרת בימי שני, סמקדאון בימי שישי, ויש את AW, שזה חברה צעירה יותר, היא קיימת 4 שנים, אם אני זוכר נכון בדיוק את, את כמות הזמן שלה, והיא מובלת על ידי רועד רסלינג, טוני קאן, הוא הבן של הבעלים של הג'אגוארס, קבוצת פוטבול, ולהם יש גם שתי תוכניות שבועיות, ויש להם גם עוד ערוץ יוטיוב, שהם יותר מתחברים לקהל הצעיר, וקוראים לזה דארק, זה בעצם כל הליגת פיתוח של...
אוקיי.
אז יש לך את המעקב השבועי, ופעם בחודש, חודש וחצי, יש לך אירוע גדול. בעבר, כשאנחנו מדברים על שנות ה-80, 90...
זה הרסלמניה האירוע הגדול?
בדיוק. אנחנו מדברים בדיוק חודש לפני רסלמניה של השנה, של 2023, שזה רסלמניה 39, שהולכת להיות בהוליווד, וזה האירוע הכי גדול של השנה.
אירוע של כמה שעות טובות, לא?
אירוע של יומיים, רסלמניה.
יומיים.
אנחנו היינו שם, זה היה אירוע של 7 שעות בפעם האחרונה, אני יכול להגיד שבמיין איבנט, אנחנו היינו גמורים. אני דיברתי גם עם ירון אחר כך, אנחנו התחלנו לדבר דווקא אחרי שהיינו באותו מקום, אבל אני והבת זוג שלי שהגענו לרסלמניה הזאת, והתחלנו את זה בבוקר, הלכנו לאירוע שאתה פוגש את המתאבקים, ואתה רואה את ה... אתה יכול לעשות כניסה כזאת שמצלמים אותך, וכל מיני דברים כאלה, אז התחלנו את זה ממש מוקדם בבוקר, וסיימנו את זה עם הלשון בחוץ באזור 1 בלילה, תשושים ומאושרים, אבל זה חוויה, הייתי בהופעות מטורפות, הייתי בהצגות ברודוויי מטורפות, הייתי במשחקי כדורגל שמעולים, ואני באמת חושב שהחוויה שם כשאתה בתוך זה, אני לא חושב שיש משהו שמשתווה לזה.
וואו, עד כדי כך.
כן, אני יצאתי עם הגרון כואב ותשוש לגמרי אחרי 7 שעות שאתה מעודד וצועק והמתאבקים שאתה אוהב וצועק בוז ומעודד את האנשים שאתה אוהב ופשוט חוויה מטורפת. כי זה גם, יש בזה מעבר רק לקרב עצמו, יש לך ממש את הקומרדרי של האנשים, אתה מסתובב, זה היה בניו יורק. זה היה בניו ג'רזי, הרסלמניה הזאת, ואתה מסתובב שם, ואתה רואה את כל האנשים עם חולצות רסלינג, ואתם קורצים אחד לשני, כי אתה יודע שיש לך את המשהו המשותף הזה, שיש לכם את האחווה הלא כתובה הזאת.
אז בואו תספרו לי, ירון, בואו תספר לי ככה על דמויות, על הדמויות שאתה אוהב, הדמויות המעניינות שיש ברסלינג, ולמה אתה אוהב, וגם את אלה שאתה שונא.
זה כאילו, יש הבחנה מאוד חשובה בקטע של אהבה ושנאה, כי יש כאלה שאתה שונא, כי אתה שונא את הדמות, אבל אתה יודע, בסופו של דבר אתה אוהב את המתאבק עצמו, ויש את האלה שאתה באמת שונא, שאתה, זה כמו, לא יודע, שוב, כמו הארי מגווייר, שאתה חושב שאתה כאילו, אתה לא יכול לראות את השחקן הזה, לא אבינים לי, זה שנאות כאלה, אתה יכול לפתח, כאילו יש לי...
אז איך אתה אוהב את המתאבק ושונא את הדמות? תסביר לי את זה, זה מעניין.
יש נגיד את ה... יש עכשיו מתאבק שנקרא MJF, שהוא בחברה, לא של ה-WWE, הוא בחברה של ה-AW, והדמות שלו, והוא גם הבן אדם שעושה את ה... באמת את השמירה של הדמות שלו, גם בטוויטר, גם במציאות, שאתה רואה אותו כאילו אינטראקציה עם עם מעריצים, אז רוב האנשים כבר בשנה הזאת לא יודעים שזה כבר עסק כמו שוטו, והם לא משחקים את הדמות גם במפגשים. הוא החליט שהוא כאילו מגיל צעיר, הוא בן 26 כרגע, הוא אומר, אני נשאר בדמות כל הזמן, ואני משחק את האסון, כאילו את ה... אתה רואה אותו כאילו בא לבן אדם נכה כאילו, והוא צחק על הנכה כאילו מול הפרצוף, והנכה נקרא מצחוק כאילו, הנכה כאילו, כאילו, אתה יודע, מתחילים לריב אחד בין השני, בטוויטר הוא כאילו, ירד אחד על השני, אז הוא כאילו, הדמות שלו זה כאילו הדושבג, האסול, אז אתה כאילו אומר, אני לא רוצה להיות בעדו, הוא כאילו, הוא לא אוהב להתאבק, הוא שונא רסלינג, הוא כאילו שונא את המעריצים, ומצד שני, שהוא נכנס לזירה, והפרומוים שלו, אתה אומר כאילו, וואו, בן אדם... כאילו קורא לעצמו כישרון של פעם בדור, ובתור מישהו שצפה בזה כבר הרבה זמן, אני נאלץ להסכים איתו.
תסביר לי מה זה כישרון ברסלינג.
זה נורא
קשה. זהו, יש לך כאילו הרבה מאוד אספקטים, כי יש לך את האספקט של הזירה, כמו שניר אמר, שיש לך את האלה שיודעים בעצם לחוש את הקהל, ויודעים לבנות את הקרב בעצם, זה כאילו, תחשוב, זה כמו אומן רוק, שיודע להכניס את הווייב של הופעה, ויודע איך להתאים את ההופעה בדיוק לקהל שמולו, אז זה באמת ככה, אתה מפריד בין, לפי דעתי, האנשים הטובים, לבין הגדולים באמת. ומבחינת אני בתור רועד אפקוד, אתה תמיד מחפש לראות, אתה יודע, אתה תמיד מחפש, אתה יודע שזה מזויף, אתה יודע שכאילו המכות, למרות כאילו שהן כואבות, הן לא ב-100%, כי מן הסתם האנשים היו מסיימים את זה, הם זעזעו המוח. אבל אתה חפש את זה יראה כמה שיותר אמיתי, כמה שיותר אותנטי, לגרום חל, כאילו, יש מה מושג מאוד מפורסם בקהילת הרסלינג, שנקרא suspension of disbelief, שאתה יודע שאתה כאילו רואה פה משהו שהוא לא אמיתי, אבל הם, האנשים בזירה גורמים לך להרגיש שזה כל כך אמיתי, שאתה כאילו משהה את זה ואתה אומר ואתה נכנס לזה, אז זה מבחינתי, מבחינת הזירה. מצד השני יש לך את הקריזמה ואת היכולת בעצם להעביר סיפורים, גם כישרון משחק מסוים, בגלל זה הרבה מאוד מתאפקים בעצם עושים את המעבר בין... רסלינג ומשחק, המפורסמים בהם זה דרו כמובן, בשנים האחרונות יש את ג'ון סינה ובטיסטה שגם מופיע בהרבה סרטים, אז הטובים באמת בקטע הזה באמת יודעים גם לקחת את היכולות שהם למדו ברסלינג, שזה בסופו של דבר אתה מופיע מול עולמות של, אתה יודע, 10,000 כאילו ברמה שבועית, ואתה צריך כאילו להחזיק קהל ביד, כאילו בפרומו במשך 5-10 דקות, שהם לא ישתעממו ויתחילו לצעוק לך בורינג, אז אתה יודע, יש לך את היכולת גם אתה כאילו אינטראקציה עם קהל שמאוד מפתח אותך נקרא לזה אור עבד, לדעת איך להתמודד עם קריאות, כי יש את החברות הגדולות, אבל יש גם חברות קטנות יותר של האינדיז, הם נקראות, שזה שם אתה מופיע מול 200-300 איש, ושם הרבה מאוד אוהדי רסלינג אוהבים להתעלל במתאבקים, ולנסות להוציא אותם מהאיזון שלהם, אז אתה צריך כאילו לפתח את האור העבד הזה, ולדעת להתמודד עם קהל ואיך לשלוט בו, ויש את הקריזמה, שאיך אתה מעביר את הסיפור, אז נגיד MJF, מה שהופך אותו מאוד מיוחד, שעל המיקרופון, הוא יודע כאילו לבנות לך סיפורים, ויודע להעביר לך תחושות, ברמה שאני לא זוכר שראיתי כאילו מישהו כזה צעיר שלוקח פיקוד ככה על אולמות, ויודע לגרום, אתה יודע, הוא נכנס, ושוב, בגלל שהוא מתאבק ממש טוב, ואוהבים את המתאבק שהוא, אז הוא מקבל את הפופ שנקרא, את השאגות החיוביות, הוא יודע איך כוח, כאילו, בתוך שתי שורות, הוא גורם לכל הקהל לשרוק לו בוז, שולט בו ביד רמה, אז זה כאילו בצד של המיקרופון, שוב, את הצד של הזירה, ויש לך עוד כאילו אספקטים, יש כל מיני, ברסלינג יש לך גם ז'אנרים, יש לך קומי, יש לך הארדקור, כאילו חוות שנקראות דף מאץ', אז אני כאילו מבחינתי, מי שכאילו, שאני מגדיר גדול, זה מישהו שיודע שהוא ברמה מאוד גבוהה בכל אחד מהאספקטים האלה. אז אני באופן אישי חושב שהמתאבק הכי גדול שיצא לי לראות, זה מישהו שכאילו עכשיו ב-AW, זה בריאן דנילסון, ואני באמת מאמין שהוא, גם בקטע של המיקרופון, הוא הפך כאילו לתופעה תרבותית ב-2013, שצריך לתפוס גם את המיינסטרים, זה גם משהו מאוד חשוב, כאילו שאתה יודע לפרוץ את הגבולות של המיינסטרים, כאילו לא הרבה הצליחו לעשות את זה, אבל הוא הצליח עם הרעים, אתה זוכר, היה כאילו תקופה שהיה קריאות יס, יס כאלה, גם בפוטבול, אני זוכר שראיתי את זה, ובהוקי, אז הוא הצליח להחזיר, להביא את זה למיינסטרים. אז אני חושב שזה כאילו ההבדלה בבחינתי, כאילו שאני רואה את זה בתור ספורט, או בתור אספקט בידורי, על איך אני מגדיל בין הטובים ובין הגדולים באמת.
אז רגע, כמו בספורט, רונלדו ומסי, יש פורומים ברור, שבהם זה... רבים מי הגדול מכולם וכולי?
וואו, וואו. זה, כמו ש... זה עכשיו, אתה חושב שהפיד כדורגל זה פיד רעיל? אתה צריך לראות פיד AW נגד פיד WWE, זה רעילות שאתה לא... או פיד רומן ריינס נגד כל אחד אחר, זה... אתה לא מבין את הרמות, שוב, כי זה האנשים שאתה מתחבר, אתה רואה אותם במשך שנים, אתה מתחיל להיקשר לדמויות, אתה מתחיל להיקשר לאנשים, אתה, כאילו, כמו שיש בזה הרבה רגעים יפים ורגעים טובים, כמובן זה גם מביא את הצד הרעיל של, של האינטרנט, ויש לך כאילו דברים שאתה, כאילו ברמות שאתה לא יכול לדמיין אפילו מבחינת הרעילות, אז כן, יש כאילו ברמות המסי ורמות הרונלדו ואפילו יותר גרוע.
זה מביא אותי לשאלה, זה ספורט שהקהל שלו הוא גברי בלבד, או שנניח בארצות הברית יש גם הרבה נשים, משפחות וכולי שנכנסות לזה?
בעבר זה היה הרבה יותר גברי, היה כל מיני קרבות תחתונים ודברים כאלה, אבל לא מדבר איתך על כל כך מאוחר, אני מדבר על תחילות, על סוף ה-2000, תחילת 2010, כאילו קרב נשים, תמיד היה שם נשים בזירה, אבל התפקיד שלהם בהתחלה היה יותר של ולה, מישהי שמלווה את המתאבק, וזה התפתח קצת לכיוון של מתאבקות, אבל אם ירון דיבר על הפן הקומי, נשים הרבה מאוד פעמים היו על הפן הקומי, ועל הפן הסקסיסטי מאוד. כאילו, כשאני אומר קרבות תחתונים, אני מדבר על קרבות שהמטרה של הקרב זה להפשיט את המתאבקת שמולך, לחזייה ותחתונים. וזה היה מאוד מאוד סקסיסטי, מאוד מאוד מיועד לקהל הגברי. אני שמח להגיד שיש שינוי מאוד מאוד גדול בשנים האחרונות, המון בזכות סטפני מקמן שהביאה את מהפכת הנשים בצורה בלעדית לעולם, אבל לא.
ורואים שינוי בקהל? נהיה קהל יותר?
רואים שינוי בקהל. הבת זוג שלי התחילה לראות היאבקות, ואני יודע שאם התקופה הייתה 2010, היא לא הייתה רואה את זה איתי. היא התחברה לדמויות נשיות מאוד מאוד חזקות, מאוד מאוד טובות. אחת הדמויות הנשיות שיצאה ברסלמניה שאני וירון היינו, הייתה ברמה שהיא הייתה, בהפקות קוראים לזה אובר, עם הקהל, להיות כאילו שהקהל בעדך, אם זה כהיל או כפייס, כטוב או כרע, זה שהקהל כאילו engaged עם הדמות, והיא הייתה ברמה הכי גבוהה שיש, היא בזכותה, נשים בפעם הראשונה ברסלמניה קיבלו את המיין איבנט, קיבלו את הקרב האחרון שסוגר את הערב ששולח אותך מאושר, בקי לינץ' קוראים לה.
מי מגיע למיין איבנט? מי שניצח בקרבות קודם? איך זה עובד?
לא, מי שמקבל את המיין איבנט זה הסיפור הכי גדול בדרך כלל. זה קבוע, הסדר קרבות קבוע מראש מן הסתם, לפעמים יש לך טורנירים של מלך הזירה, זה כבר פחות עושים את זה בערב אחד, בעבר בשנות ה-90 עשו ערב כזה של קרבות, של מלך הזירה, של טורניר, שאתה יכול להילחם ב3-4 קרבות בלילה, ומי שמנצח זה מי שניצח את כל הקרבות שלו. עכשיו יש לך סיפור, הסיפור נבנה בצורה שבועית, אז כל שבוע מספרים את הסיפור, ויש קרבות, ומפריעים אחד לשני, ומציקים אחד לשני, ויורדים אחד על השני, ואם יש חבורות, אז לפעמים כדי להגיע לבוס הגדול, אתה צריך לעבור דרך המיניונים הקטנים שלו, ולנצח אותם בדרך, עד שאתה מגבל את הסיפור, והקרב הקובע בעצם הוא נמצא בתוך הפייפרוויו, שזה כבר לא פייפרוויו, זה האירועים הגדולים האלה, הפעם בחודש, חודש וחצי, כשהכי גדול מהם זה רסלמניה, ולקבל את המיין איבנט של רסלמניה, את הקרב הסוגר של רסלמניה, לשלוש נשים שהיו שם, בקי לינץ', רונדה ראוזי ושרלוט פלר, הבת של ריק פלר למי שמכיר, זה היה היסטורי, אבל זה היה מוצדק, הם לא קיבלו את זה, כי היה שם מהפכת נשים ורצו לקדם נשים, הם קיבלו את זה כי זה הגיע להם, הם היו הסיפור הכי גדול בערב הזה, הם היו הסיפור הכי גדול בחברה באותו רגע, וזה אומר לך כאילו הכל על השינוי של הדברים האלה. יש חברות שפחות מתעסקות עם נשים, אבל יש לך חברה ביפן שכולה נשים, למשל.
כמה חברות למען האמת. אני רוצה להגיד בתור מישהו ששוב, שנמצא הרבה בעולם הרסלינג, והקו אחרי זה גם עם ההתפתחות של האינטרנט, זה הרבה דברים שגם דחפו אותי כאילו להיות בעולם הסברתי, אני כאילו נכנסתי לטוויטר ב-2010 בערך, והתחלתי את זה בגלל רסלינג וקצת בגלל ספורט שהכרתי, ואתה באמת, אני יכול לראות את גם הדמויות ברסלינג וגם השיחה אונליין, אז פעם כאילו שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, כמו שניר אמר, כאילו כל דמות של גייז באופן תמידי הייתה הדמות הרעה, כאילו לא היה דבר כזה גיי חיובי או גיי טוב, ואתה רואה את זה כאילו זה שוב, כי השורשים של הרסלינג זה מהדרום של ארצות הברית, מקום לא הכי פתוח והכי מקבל ומכיל, אבל לאט לאט זה התפתח באמת, וזה כאילו גם רסלינג בסופו של דבר זה קהילה מאוד סגורה ומאוד, לא אגיד אאוטקאסט, אבל כאילו, שוב, כולנו יודעים את הסטיגמות וכולנו, אתה יודע, מכירים את הבדיחות, אני וניר, שאתם יודעים שזה מזויף, וכאילו, זה גורם לאנשים להתחבר הרבה מאוד אונליין, כי שוב, כי אתה לא מכיר הרבה אנשים בסביבה שלך שאוהבים רסלינג, זה לא משהו, במיוחד ככל שאתה מתגבר, אז באמת בגלל שזה כאילו קהילה שגם הרגישה הרבה מאוד חוויה, אז זה התחיל מהאינדיס, וכמובן התפתח יותר לחברות הגדולות, שבאמת מכילים הרבה יותר כבר, כמו שאני אמר, שינוי לנשים מהכבוד שלה, אתה יודע, בתור דמות של כאילו, שאתה פשוט שם כי נראה טוב, זה כבר באמת נותנים למתאבקות הזדמנות, וקיבלו את המיין איבנט, וגם הדמויות של הגייז, יש כאילו באינדיס דמויות שגם טרנסנג'רים ובינאריים, וכאילו דברים שאתה כאילו בספורט
הלאה.
בספורט המקצועי, נגיד, עכשיו בחברה של AW, היה להם אלוף זוגות, שחור גיי, כאילו, והוא מוצהר, וכאילו, והוא עושה סימן של סיזרינג, כאילו, הכי, הוא הדמות הכי אובר בחברה הזאת, כאילו, וזה כאילו, אתה יודע, בתור מישהו שבאמת עוקב אחרי הספורט, והתחיל את זה מה, זוכר מאיפה היינו בתחילת שנות ה-90, בתחילת שנות ה-2000, ולראות לאן זה הגיע עכשיו, לראות שזה באמת הרבה יותר מכיל והרבה יותר פתוח, זה כאילו לי בתור מחובב רסלינג, אני חושב שזה אחד הדברים שאני הכי נהנה מהם בשנים האחרונות.
זה לא מייצר שיח רעיל של כל מיני כאלה של עושים תמיד, את זה בשביל הפוליטיקלי קורקט וכולי?
תמיד היה, בחברה של AW, אלופת נשים השנייה שלהם הייתה טרנסג'נדרית, ואז כמובן, אתה יודע, אונליין התחילו עם ה... איך אתם נותנים למישהו שהיא לא אישה, כאילו את חגורה, ואיך היא אלופה בדיוויזיות אנשים, שוב, אנחנו מדברים פה על ספורט בידורי, שכאילו התוצאות נקבעו מראש, זה כאילו לא באמת, אנחנו לא מורידים פה את זה, אתה יודע, אנשים רבים, אתה אומר לעצמך, כאילו, אוקיי, בסדר, אנשים פגרים, זה כאילו אין מה לעשות, יהיו אנשים שתמיד יהיו אנטי, אבל אתה רואה את ה... אתה רואה שרוב הקהל קיבל את זה בעבר, וכאילו אהבו את זה, וכאילו הפכו אותה כאילו לדמות, אז אושי, כאילו, בלי קשר, היא אחת הדמויות המצחיקות בטוויטר, יש לה כאילו, טוויטר שלה זה הכי מצחיק בעולם הרסלינג בערך, בין הטובים הייתי אומר, וכאילו, אתה אומר, כאילו, בסדר, כאילו, ברור שיש את האנשים שאתה יודע, יחרבנו, נסו כאילו לבאס, אבל עדיין, הגענו למצב שיש חברה רצינית, ששם אותה בטלוויזיה, וכאילו, כולם יודעים שהיא טרנסג'נדרית, ואף אחד לא מסתיר את זה, ואף אחד לא בורח מזה, ועדיין נתנו לה את הספונט המוביל בחברה, בתור אלופת אנשים שניהם. אז אני מבין להסתכל על, אתה יודע, הצדדים החיוביים, תמיד יהיה את הרב, תמיד יהיו את האנשים שינסו לעשות, להפיל.
יפה, מעניין. הזכרת את רודנה ראוזי, שבמקרה שם שאני מכיר, כי היא הגיעה מעולמות ה-UFC. זה רוב המתאבקים זה מגיעים משם, כלומר הם היו מתאבקים מקצועיים, ואז הם הלכו הסבת קריירה לרסלינג?
יש הרבה מתאבקים שהגיעו מהעולמות המקבילים. רסלינג זה עולם מאוד מתיש, מאוד דימנדינג על הגוף, ואתה צריך להיות בטופ שייפ, כאילו ממש, מגיעים מדי פעם שחקני פוטבול ושחקני כדורסל, ונותנים להם להיכנס לזירה לקרב, ואתה רואה אותם בלי אוויר אחרי 3 דקות. להיות מתאבק, זה דורש סט יכולות הרבה יותר גדול, שונה ממתאבקי UFC, אבל יש לך הרבה חבר'ה משם. יש לך
תן דוגמה לסט היכולות הזה, איזה דברים למשל?
בגלל מה שירון אמר, היכולת שלך על המיקרופון ולתפוס את הקהל, רונדה ראוזי, עד כמה שאני הכרתי אותה מ-UFC גם כן, והיא הייתה קריזמטית, היא לא הצליחה לתפוס את זה בהיאבקות. היא מרגישה מאוד מאוד רובוטית כשהיא על המיקרופון, והיא מרגישה מאוד entitled. גם כשהיא אמורה להיות הפייס, הבחור הטוב, היא מרגישה מאוד, מגיע לי, אני טובה יותר, אני מעל זה, למרות שהיא חובבת רסלינג מאוד מאוד גדולה, כאילו היא נכנסת עם בגדים שהם תואמים לרודי ראודי פייפר, שיכול להיות שאתה מכיר, והיא חיה את העולם הזה, היא מאוד רצתה להיכנס אליו. ועדיין משהו שם לא התחבר 100%, בסיס שלה היא הייתה קרוב לשם, היא עדיין לא הייתה הדבר הכי גדול בחברה, היה את בקי לינץ', אבל עכשיו היא חזרה לא מזמן אחרי הלידה שלה, והיא לא מרגישה שייכת, היא לא מרגישה מחוברת לגמרי, אבל הרוק למשל ניסה קריירה ב-NFL לפני כן, ונכשל, אותו דבר הבן דוד שלו רומן ריינס, שהוא כנראה אחד המתאבקים שיזכרו כאחד הגדולים בכל הזמנים, גם כן היה ב-NFL, יש לך שחקני כדורסל לשעבר, יש לך מתאבקים אולימפיים, גייבל סטיבנסון שזכה במדלת זהב לפני שנתיים באולימפיאדה, חתום ב-WWE, קורט אנגל שזכה במדלת זהב באולימפיאדה עם צוואר שבור, עשה קריירה מדהימה בהיאבקות. אז אתה מגיע מעולמות של ספורט, יש לך בדי בילדריות לרוב, פחות בדי בילדרים, לא יודע למה, אבל יש לך בדי בילדריות שמגיעות מהעולם הזה, אלופת אנשים עכשיו הגיעה מהעולם של טרק רונינג, כאילו של ריצות, ביאנקה בלאר, אז הרבה פעמים ההיאבקות זה לא... ההיאבקות הגדולה ב-WWE, מי שמגיע לשם, לא, זה לא היה הבחירה הראשונה שלו בהכרח. אבל, כן, שזה מעניין, אבל זה משתנה יותר, בגלל שזה פחות מוקצה עכשיו, יותר מיינסטרים, ואתה רואה את כל האנשים האלה שזה כן היה החלום שלהם, אז אנשים כמו אג' שזה היה החלום שלו להיות מתאבק, בריין דניאלסון, סמי זיין שירון הזכיר, אז אתה רואה יותר ויותר כאלה. בעבר זה היה חבר'ה שזה היה פולבק שלהם. מי שעוקב אחרי הסדרה של הרוק, הקמפיין בחירות שלו, היאנג רוק, אז יכול לראות את זה שזה היה בעצם הפולבק שלו. למרות שהוא מגיע ממשפחה שהחזיקה פרומושן בהוואי, שסבא שלו היה מתאבק מאוד ידוע, ואבא שלו היה מתאבק מאוד ידוע, הוא ניסה ללכת ל-NFL.
כן, הסט יכולות הייחודי שאני חושב שכאילו מתאבק צריך להחזיק, וכאילו עולם הרבה ספורטאים מנסים ולא מצליחים, זה דבר ראשון, אתה צריך כאילו סיבולת מאוד גבוהה, קרבות של 10-15 דקות, אתה כאילו גם אתה משקיע הרבה אירובי, וגם כאילו כוח שאתה בעצם, כאילו בכל כאילו מהלך כמעט, שהוא לא מהלך מאוד פשוט, אתה גם צריך להוציא כוח, שאתה, או שאתה עוזר ליריב שלך, כשהוא מנסה להרים אותך, אתה בדרך כלל עוזר לו, כאילו אתה לא מתנגד אקטיבית, וגם יכולת בעצם לספוג כאב, בסופו של דבר, למרות שכאילו המהלכים שם, שוב, נושאים אותה בצורה בטוחה, הכמות הזעזועים שהגוף שלהם עובר, הוא מאוד גבוה, וזה משהו שהרבה מאוד ספורטאים לא יודעים להתמודד איתו, כאילו גם אם זה בפוטבול, אז אתה לא כאילו חוטף זעזוע מתמשך במשך 10-15 דקות, בדרך כלל במקבצים קצרים, מנוחה וממשיכים הלאה, אז צריך כאילו את היכולת גם באמת לדעת, כאילו גם את הכוח להרים מתאבקים, להרים את היריב שלך, ובסופו של דבר, בזירה זה כאילו, קרב זה הרבה מאוד ריקוד, צריך ששתי הפרטנרים כאילו יסמכו אחד על השני ויעזרו אחד לשני, כי אתה שם, הרבה הם אומרים את המשפט הזה, אנחנו שמים את הידיים, אתה שם את החיים שלך בידיים של היריב שלך כביכול. כי אם הוא מפיל אותך על הצוואר בצורה טובה, והיו מקרים, זה לא שהיו, לא היו תאונות, זה היו, אני וניר רואים את זה הרבה זמן, יצא לנו לראות קרבות שנגמרו בצורות מזעזעות, של פציעות, של שברים, כי בסופו של דבר זה אנשים שמרימים משקלים מאוד גבוהים של אנשים אחרים, ומפילים אותם לפעמים על הצוואר, לפעמים זה סתם תאונה פריק אקסידנט, שזה התרגיל הכי פשוט, והרגל נשבר את השתיים, כאילו ראינו גם דברים כאלה לצערי. אז צריך לדעת את הסט יכולות האלה, ומה שניר אמר, באמת יש את האנשים שהם היו אתלטים, והם אמרו, טוב, יש לי אופציה פה גם להמשיך להיות כביכול ספורטיבי, גם באמת להמשיך כסף טוב יחסית, ומנסים את זה. יש כאלה שכאילו פשוט שוחים בזה כמו דגים במים, הוא הביא לדוגמה את קרט אנגל שהיה אלוף אולימפי, ותוך 4 חודשים הגיע לרמות הכי גבוהות, כי פשוט הוא היה טבעי בזה, יש לך כאלה שפחות, ויש לך כמובן את החנונים שהם גדלו על זה וראו את זה עם אבא שלהם, יש הרבה מאוד מתאבקים כאלה שמדברים על איך הם היו רואים את זה עם אבא שלהם, והם היו מתאבקים בתור ילדים, וכל החלום שלהם היה to main event WrestleMania. כמו שיש לך ילדים שהחלום שלהם זה אני רוצה לשחק בגמר המונדיאל, אני רוצה לשחק בברצלונה, יש ילדים ברחבי העולם שזה החלום שלהם. החלום שלהם שהשיר שלהם שהם בחרו יהיה השיר האחרון ב-WrestleMania שמתנגן, בזמן שהם מרימים את חגורת אליפות. והם כאילו מתחילים להתאמן, יש לך בתי ספר לרסלינג ברחבי ארצות הברית, חלקם שמתאבקים עבר, חלק סתם אנשים שפשוט יודעים להעביר את הדברים האלה בצורה טובה, והם מתחילים אפילו, יש לך דוגמאות של אנשים שהתחילו, שיקרו בגיל שלהם, והתחילו בגיל 15, בגיל 18, ומשם הם ממשיכים, והם עוברים בעצם את המסלול של האינדיס, שזה כל הארגונים הקטנים האלה, עושים שם כמה שנים, תלוי ביכולות שלהם בסבבים האלה, ואז מגיעים לארגונים הגדולים וממשיכים משם, כמו ליגת פיתוח של הבייסבול, לדוגמה.
זה כמו בגלדיאטור בסרט, שהוא מתחיל בזירה קטנה, ולאט לאט הוא מגיע לקולוסיאום.
כן, זה הבדיחות שכאילו הכוכבים הגדולים ב-WWE צוחקים על האנשים האלה, כאילו הספורטאים, שאתה כאילו, אתה היית בבינגו הול, ובארמרי, כאילו, אתה יודע, מול 100-200 איש, וכאילו, אני הייתי סופרסטאר מההתחלה. וכן, בדיוק כמו בגלדיאטור, הוא בונה את עצמו לאט לאט, מיוצר לעצמו קהל מעריצים, ובסופו של דבר, חלקם באמת מוכתמים על ידי הארגונים הגדולים ביותר.
עכשיו תגידו, ניר, איך השבוע שלכם בנוי? כלומר, חוץ מאשר התוכנית עצמה, דיברתם על טוויטר, אני מניח שיש הרבה מאוד דברים שקורים מאחורי הקלעים, שהם לא הקרב עצמו, אלא כל מיני דברים בין השחקנים או בין האוהדים שלהם?
וואו, אתה רואה את התוכניות השבועיות, והתוכניות השבועיות זה לא 45 דקות, זה ל-WWE זה תוכניות של שעתיים ותוכנית של 3 שעות, ואתה מעביר לפחות פי 4, 5, 6 מזה במהלך השבוע, על לדבר עם אנשים אחרים על זה, אם זה בטוויטר, אם בקבוצות וואטסאפ יהודיות, אם זה להמר על אירועים כאילו, ולהחזיק חגורות מזויפות בעצמך, יש לנו קבוצת וואטסאפ של הימורים, שיש לך 20-30 אנשים שמאמרים כל אירוע, אני אפילו מחזיק את החגורה עכשיו, כי ניצחתי בהימורים האחרונים.
חיכית כל הזה כדי להזכיר את זה, נכון?
לא, דווקא לא. אבל זה, אתה בתוך זה, אתה חושב על זה לא מעט, אתה מדבר על זה בטוויטר, אתה מדבר על זה עם חברים, מבחינתי זה חלק מאוד מאוד חשוב מההוויה שלי כאוהד האבקות, זה החבורה הזאת, כמו שאמרתי, אני תמיד הייתי צריך את הבן אדם הזה לדבר איתו, כי מבחינתי מה שהרבה מאוד פעמים, הסיפור שאני בונה לעצמי על איך אני הייתי עושה את זה, איך אני הייתי עושה את הפנטסי בוקינג, הוא לא פחות מרגש מהסיפור עצמו שמסופר בזירה. וזה לחשוב על דברים, וזה לחשוב על זה הולך לבגוד בזה, ומה התסריט הכי טוב, ואיך אני הייתי עושה את זה אחרת, וכל הדברים האלה מעסיקים את הזמן שלך הרבה מאוד.
עכשיו תגידו,
הפורום תפוז ודברים כאלה שהיו חזקים.
כן. עכשיו תגידו, ירון, איך בני משפחה וחברים מסתכלים על זה? נגיד, אני זוכר, אני אוהד בייסבול, ושהרד סוקס, הקבוצה שאני אוהד, זכו באליפות הראשונה שלהם אחרי 86 שנה ב-2004. אני זוכר, סיימתי את המשחק בבוקר, כולי בהיי, הולך לעבודה, ואין אף אחד לדבר איתו על זה, כי אף אחד לא מעניין בייסבול. אז אני סקרן, כאילו, אתם מדברים על זה בעבודה, מסתכלים עליכם מוזר, אתם מצניעים את זה, המשפחה.
לי בעבודה, דווקא במקרה, מישהו שהוא גם חובב רסלינג מאוד עכשיו, זה פעם ראשונה. אני כאילו מסתובב עם חולצות רסלינג, אז לפעמים אנשים, אני זוכר אותו, אני מכיר אותו, כאילו, יש חולצה של ברט הארט, אז כולם זה... המשפחה כאילו, המשפחה צוחקת תמיד, כאילו מה לא התבגרת מזה, וספר להם כאילו לא, אני למען האמת טס לניו יורק לשבוע לראות איזה 15 אירועי רסלינג בשלושה ימים, כאילו זה לא, כאילו אף אחד אני מסתכל עליך, כאילו אתה שפוי, אבל זה מה שאני אומר בקטע שכאילו, כמו שניר הזכיר, הפורום תפוס והטוויטר והפייסבוק, זה כאילו שוב, אין הרבה אנשים בסביבה שלך, כמו שאתה אומר, אם אתה עם הבייסבול, כאילו אתה... אין לך אנשים שאתה יכול באמת כמעט לדבר איתם, אז אתה הולך לאונליין, אתה מוצא את האנשים שכן יודעים, ואתה כן מדבר עליהם, ואתה כאילו ככה אתה בעצם ממשיך את ההרצה שלך, כי זה משהו שכאילו מאוד נישתי, בסופו של דבר, אני חושב שתרבות הפופ קולצ'ר נהייתה ויותר ויותר נישתית, עד לרמה שכבר עכשיו הרסלינג כבר נהיה כזה נישתי, שזה כבר נישתי מספיק גדול כדי sustain himself, כאילו, כמו שעכשיו מרוול ו-DC, דברים שכאילו, יש את ההארדקור, אני וניר נחשבים בהארדקור, ויש את האלה שמדי פעם מסתכלו על הדברים האלה, אז אתה פשוט משלים עם העובדה שאולי, כמו שניר אומרת, אתה תכיר עוד בן אדם שתיים בחיים שלך שתוכל לדבר איתו על זה, אבל רוב הזמן אתה תבין שזה כנראה בקבוצות וואטסאפ, אני חושב שגם חלק מהסיבות שעולם הרסלינג מאוד התחבר, כאילו, כמו שאמרתי, לעולם אונליין, הוא היה בערך הראשון עם הפודקאסטים, הם היו הראשונים כאילו שהשתמשו מאוד בפורמט הזה, כי שוב, אין לך באמת תוכניות רדיו, זה לא ספורט, אתה תמיד יכול למצוא את זה, היה כאילו, היה מחסור לאנשים לשמוע, לאנשים שכאילו מנתחים ומדברים, כמו שגם אמרת על ה... כאילו, הקטע של התוכניות, אז יש את המאחורי הקלעים, את הריבים, את המעברים בין חברות, כאילו, הרבה מאוד חדשות שהעודי רסלינג הרגישו שלא, לא, בעצם לא מקבלים מענה לזה. יש את הרסלינג אובזרבר, שזה עיתון, התחיל בתור באמת שירות דואר בשנות ה-80, והיום זה כבר גם מעצמת פודקאסטים, זה כאילו דברים שמאוד, בגלל שזה ספורט מאוד נישתי והמבוגרים, אין לך עם מי לדבר, אז תמיד היה בלזה מענה אונליין או בעיתונות או דברים כאלה.
אפילו אני רוצה להוסיף, באובזרבר היה להם קו טלפון שהיית מתקשר, והם היו מקריאים לך תוצאות של, של אירועים וקרבות. אני לא צוחק, זה כאילו, תמיד אנשים צמאים לדעת יותר ולשמוע יותר, ואחד הדברים הגדולים שיש לך כרגע, זה המון דוקומנטריז על מה קרה, על, יש אחד שאני יכול, אני אעשה המלצה ול... אי המלצה, כי זה באמת קשה, אבל Dark Side of the Ring, שלוקח סיפורים מאוד מאוד קשים מעולם ההיאבקות ומהעבר, ומתאר לך את זה, ועם רעיונות של מתאבקים ודברים כאלה, אם זה המוות של בנואה ואדי גררו, והמקרה סמים קשים, או הטיסה מגיהנום של הטרדות מיניות של צוות ההיאבקות לדיילות באוויר, בזמן שהם שיקורים והולכים מכות, יש לך סיפורי זוועה מהעולם הזה, בסופו של דבר אתה מדבר על אנשים מאוד מאצ'ו, מאוד boys will be boys ודברים כאלה, שהתחנכו בצורה מחורבנת, אני אפילו לא יעדן את זה, מחורבנת ממש, כאילו אנשים כמו הלק הוגן עכשיו, שאתה זוכר אותו כנני עם שרירים וסנטה קלאוס ודברים כאלה, הם אנשים מחורבנים ברמות לא יתוארות, וזה היה האווירה שם במשך תקופה מאוד 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 ארוכה, עד לא מזמן, אז יש לך את הסיפורי זוועה האלה, ודארק סייד אוף דה רינג מוציאים אותם לאור בצורה נהדרת, ויש לך כל מיני דוקומנטריז על, על תקופות שונות, ועל אירועים מכוננים, מונטריאול סקרוג'אב, מי שמכיר, עשו על זה מכל זווית אפשרית, ופודקאסטים והכל, ואתה פשוט שמה למידע הזה.
אז אתה מביא אותי, לדעתי, לשאלה האחרונה שלי, יש עוד הרבה מאוד דברים שהייתי שמח לדבר עליהם, אבל נראה לי נעצור פה. אם אני חדש ואני רוצה להיכנס לעולם הרסלינג, איפה אני מתחיל?
אתה מתחיל לנסות את WWE ו-AW, לראות
איפה אני רואה אותם?
אתה יכול בספורט 5, אני חושב שגם AW עכשיו בספורט 5, ירון?
באגו טוטל לפי דעתי, אבל לא סגור על זה.
אז AW באגו טוטל, WWE בספורט 5, יש אפילו...
פרשנות ישראלית?
לא. תרגום.
אוקיי.
יש להם פרשנות, האמת היא, לאירועים הגדולים, יש להם פרשנות לזה 30 שפות שונות, עברית מעולם לא היה שם, למרות שיש לך חבר'ה גדולים, כאילו דווקא בעולמות האלה של הספורט בארץ, ניר קפלן, בן פורגס, חבר'ה האלה אוהדי האבקות מאוד מאוד גדולים, ולוקחים את הנישה הזאת ודחפו, קפלן הרים את גברים בטייץ, שזה פודקאסט מאוד מצליח, אבל שתבין, הקהילה בארץ היא יחסית מצומצמת. זה, אתה צריך
סדר לקושש... גודל של כמה מאות אלפי אנשים?
יש לך אלפי אנשים. אני חושב שאם WWE, בטח עם מיסטריו ואורטון שכרגע נמצאים, מגיעים, הם יכולים למלא את מנורה.
וואלה.
כן.
ממלאים קהל לפי דעתי.
אה?
לפי דעתי ממלאים קהל, אני רואה את הקבוצות פייסבוק של נסיעות לרסלינג, ושוב, זה כאילו, אתה יודע, עם קצת מחירה נכונה.
עשרות אלפים רדומים, זה הכמויות. ההארדקור ששומעים פודקאסטים, כשאני וירון עשינו את הפודקאסט, אנחנו הגענו לבסיס שלנו ל-70-80 אנשים ששמעו, ואני הייתי בשוק שכל כך הרבה אנשים רוצים לשמוע אותי, אבל אני יודע שיש לך כמה מאות, אני חושב, אם אני זוכר נכון, כשדיברתי עם ניר קפלן, הוא דיבר שבסי, הוא מגיע ל-700-800 מאזינים לפרק ממש מוצלח, ואני יודע שהיה להם עלייה קטנה עכשיו, אחרי שהיה פרק בשיתוף פעולה עם הפודיום של יוספון, אז הצטרפו עוד אנשים. כי אם אתה לא מחפש את זה, נורא קשה למצוא את ההיאבקות. גם אני נכנסתי לטוויטר ומצאתי את ירון במקרה בטוויטר, שהוא מבחינתי היה כל פיד ההיאבקות למשך לא מעט זמן, כי פחות מדברים על זה, אם אתה לא מדבר על זה, פחות מדברים על זה, אז נורא קשה למצוא את זה. אז זה או מוריד את הפרקים, או רואה את זה בספורט 5 ובאגו טוטל, אבל תמצא את האנשים לדבר איתם.
איפה אתה מוצא? יש פורומים פייסבוקים וכולי?
יש פייסבוקים, אני פחות אמליץ על הקבוצה בפייסבוק, כי אני לא אוהב את המנהל שם, אבל אני אמליץ, תצטרפו לטוויטר ותעקבו אחרי Childish Lion ו-The Cat is a Lie, אנחנו נשמח לדבר ולקשקש. אני בעקבות, אני חושב שאתה גרמת לי לעשות את זה, שהיה את השירי כניסה של הבייסבול, שנורא התלהבתם, אז עשיתי שרשור של כניסות מרשימות מאוד של מתאבקים, שבבייסבול זה נכנס משנות ה-70, מתאבקים עושים את הכניסות האלה המרשימות משנות ה-40, אז היה לי, מדי פעם יש לך את האנשים שעושים את השרשור הגדול הזה, ועושים את הדבר הזה, ואז אנשים יכולים לעקוב ולראות, אבל מדי פעם אנחנו זורקים ככה, אנחנו משתדלים לא לספיילר ב-24-48 שעות הראשונות אחרי האירוע, כי האירועים מתרחשים ב-3 בלילה.
כן.
אז לא כולם רואים את זה מיד בלייב, רואים את זה מיד כשזה קורה, אז אנחנו משתדלים לא לספיילר, אבל לרוב יהיה לך את החבר'ה שידברו על האירוע וישתפו חוויות, ואם רוצים יכולים לפנות אליי ונצרף גם לקבוצת וואטסאפ שקיימת.
מגניב, אז אם אתם מעוניינים להתעניין קצת יותר ברסלינג, אז תחפשו את ניר ביוזרנאם The Cat is a Lie, או את ירון ב-The Childish Lion, אני צודק?
כן.
בטוויטר? כן, ירון.
רק הייתי מוסיף, כאילו בקטע של הצפייה, זה פשוט לכו ליוטיוב, לערוצים של החברות האלה, מעלים חלקים מקרבות, חלקים מזה, אם אתם רוצים, ערוץ היוטיוב זה נראה לי המקום הכי טוב, אם אתם רוצים לראות אם זה משהו שיכול לעניין אתכם, הכי טוב להתחיל שם.
מעלים את ההיילייטס, כן. אז מה שרציתי להמליץ, אז אמרתי, זה תראו כמה פרקים מכל אחת מהחברות, ותבינו מה החברה שתופסת אתכם, כי כל אחת נותנת דגש על משהו אחר. WWE נותנת דגש יותר על השואו, על הספקטיקל, על ההצגה, AW קצת נותנים יותר דגש על המכות בתוך הזירה ועל הקרבות עצמם, וזה לראות מה מתאים לך. באמת שאני חושב שמי שמעניין אותו טיפה, ימצא את הנישה שלו בהיאבקות. יש כל כך הרבה סגנונות שונים, אנחנו ברנסנס מטורף של ההיאבקות, שכל מי שטיפה רוצה, ימצא את מה שמתאים לו ומה שהוא אוהב שם. אם זה קרבות של אנשים בוגרים מול inanimate objects, כאילו ברמה כזאת.
מגניב. תודה רבה לשניכם.
תודה שהקשבתם לפרק הראשון של הכל מעניין. אני הייתי אריאל גרייזס. אם אתם, יש לכם תשוקה, איזוטרית ככל שתהיה, שאתם הייתם רוצים לדבר עליה, אם שתעניין אנשים אחרים לשמוע עליה, מוזמנים לפנות לאימייל של כל מעניין, gmail.com, או פשוט בפי טוויטר שלי, ריאל גרייזס. תודה שהייתם איתי, נשתמע.